בפרק כ"ג בפרשתנו מתחילה פרשת המועדות. מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, אלה הם מועדי. ובין פסח לשבועות מפורטת באריכות מצוות הנפת העומר ואחריה מצוות הספירה. ספירת העומר עסקנו, ואני מבקש הפעם להיכנס למצוות העומר עצמה, וממנה לדברים שנדמה לי שייכים מאוד מאוד אלינו. מצוות העומר, שעוד רגע נתחיל קודם כל בצורתה, באיך היא נראית, מה נעשה בה בדיוק, היא אותו החלק מן המצווה התלוי בבית המקדש, ומתקיים רק בזמן הבית, ועיקרה בקורבן הבא ביחד עם העומר, ובהנפת העומר כפי שמיד נראה. המדרש מלא בדברים רבים מאוד על מעלתה של המצווה הזו. אנחנו גם שמים לב לכך בספירת העומר, אנחנו נוהגים להזכיר בסופה את התפילה לרחמן שיחזיר לנו עבודת בית המקדש במקומה. ודווקא במצווה הזאת של הספירה, למרות שהיא מצווה נפרדת לגמרי מהמצווה של הנפת העומר והקורבן, דווקא בה אנחנו מזכירים את עניין המקדש, את עניין החסר שלנו במקדש, יותר מבמצוות אחרות. המדרש, תוך כדי דברים נפלאים שהוא אומר על העומר, הוא בין היתר אומר את המשפט שבו מתחיל העמוד שלנו מימין למעלה, ומאיזה זכות זכו ישראל לירש הארץ. שאלה מוזרה. מאיזה זכות זכו ישראל, מאיזה זכות פירושו, יש קביעה אלוהית, ישראל ירשו את הארץ, שו אותה, נכנסו אליה, קיבלו אותה, אבל מהי הזכות, מהי המצווה האומרת להם שבזכותה הם זכו לירש את הארץ? כל המצוות שיש בתורה מצאו את זאת. וזה אומר, בזכות מצוות העומר, כתיב גבי, כתוב בכלא, כי תבואו. מיד נראה את זה. הפסוק מתחיל לכאורה ללא כל קשר, כי תבואו אל הארץ וקצרתם. או שזה באמצע פרשת המועדות כפי שפתחתי, וזה לא קשור עכשיו לאיזשהו עניין של כי תבוא אל הארץ, כמו באמרת שימה עלי מלך, או במלחמת המלך, או בבניין בית הבחירה. זאת מצווה אחת מני הרבה מצוות. ופתאום באמצע כתוב שם כי תבואו, מיד נראה את זה בפנים, לפיכך, משה מזהיר את ישראל ואומר להם, כי תבואו אל הארץ וקצרתם את כתירה והביתם את עומר ראשית כתירכם אל הכהן וכו'. כי תבואו הזה, מיד נראה בקריאת הפסוקים, לימד את חז"ל במדרש שיש לה ייחוס מיוחד, פריבילגיה מיוחדת למצוות העומר, ובזכותה זכו ישראל לירש את הארץ. אנחנו רגילים במדרשים מהסוג הזה, ואנחנו בדרך כלל מסתירים שיש פה איזשהו ביטוי גוזמה או משהו דומה, והדבר הוא אינו נכון. מדרש מתכוון למה שהוא אומר, וננסה במהלך הדברים להבין מעט במצוות העומר ומתוך הדברים לחזור למדרש הזה. המדרש אגב נמשך שם, מקוצר המצא כאן לא הבאתי את הדברים, שבזכות מצוות העומר ניצח גדעון במלחמה, ובזכות מצוות העומר ניצח מרדכי וישראל את המן. כל מיני מדרשים מוזרים. שכשבא המן אז הוא ראה את מרדכי יושב ועוסק במצוות העומר, בלימוד מצוות העומר עם תלמידיו. המון דברים מוזרים, אי היסטוריה ידועים, שמצוות העומר פתאום עוברת מאחת מן המצוות ונעשית למצווה בעלת משמעות שיש בה זכויות מסוימות לנו. היא נותנת לנו זכויות מסוימות בירושת הארץ, במלחמותיה, כלומר שלא מתלבש לנו עם עניין העומר. נחזור אל הדבר בעזרת השם בסופם של הדברים בפנים. זאת הפרשה. ידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וחצרתם את כתירה, והביתם את עומר אישית זרחם אל הכהן. מדובר כאן בתוך פרשת מועדות ולא בסיום ספר דברים, שבו באמת כי תבוא אל הארץ זה מעשי ועכשיו. נכון, כי תבוא אל הארץ אשר אתן לכם, כך שואלים הפרשנים. בהתחלה כתוב וקצרתם את קצירה, ואחר כך כתוב והביתם את עומר אישית קצירכם. הקציר מיוחס בהתחלה לארץ, בהמשך הוא מיוחס לנו הקוצרים. אבל לעיקרם של דברים, אולי מתוך הדברים הבאים גם הדברים האלה יובררו. והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ובחורת השבת יניפנו הכל. ועשיתם ביום הנצחם את העומר כבש תמים בין שנתו לעולה לשם. ומחתו שני עקרונים, סולת גאולה ושם, מנישל השם, ריח וכוח, ונצקו יין, רביעית ההין. הפסוק האחרון, ואולי גם זה שלפניו, מזכירים לנו עוד קורבנות ומנחות. אבל הפסוק שקודם לו, והניף את העומר לפני השם לרצונכם ממחרת השבת, מיוחד דווקא לעומר. ומתי? מקריבים מנחה בצורה של הנפה. מה עושה ההנפה הזו? ועל ממחרת השבת, אנחנו ודאי זוכרים שיש ויכוח עתיק על איזו שבת מדובר. חיפושים דוקים טענו שממחרת השבת פירושו ממחרת שבת בראשית, ופרושים טענו שממחרת השבת פירושו ממחרת הפסח, ובוויכוח הזה נחלקו וקבעו ימים המיוחדים שאסור לומר בהם תענית, כאשר ניצחו פרושים את הביתופים, ויכוח בעל ערך היסטורי חשוב בפני עצמו. ולחם וקלי וחרמלו תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. כאן עוד הערה חשובה, העומר הזה שאותו נניף, העומר הזה שצריך להיקרב ממחרת השבת על פי רבותינו בט"ז בניסן, עד שהוא מונף אסור לאכול מן התבואה החדשה. חדש כפי שהוא נקרא, כלומר התבואה החדשה הגדילה, אסורה מן התורה, היא מותרת רק אחרי הנפת העומר, מט"ז בניסן לאחר הנפת העומר. אגב, לאחר שחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיום ט"ז בניסן כולו יהיה אסור באכילת התבואה החדשה, לפני שבאמת אפשר היה להתחיל לאכול מן התבואה החדשה כבר משהאיר המזרח בבוקר, אם גמרו כבר במשך הלילה לקצור ולהניף את העומר במוצאי החג הראשון. אבל כיוון שאין לפנינו את העומר, לקחו את הזמן המקסימלי, וכל יום ט"ז בניסן אסור בתבואה החדשה. וכן, שלושת הדברים שעליהם מבקש להיכנס בהמשך, המיוחדים בעומר, זה עניין ההנפה, היות העומר לא מנחה עצמית, אלא מנחה שמאפשרת את המשך הכלכלה הנכונה, התזונה הנכונה, האכילה הנכונה, החלוקה הנכונה מבחינה חקלאית, יבולית, במשך השנה, העומר מסיר את החדש, כלשון המשנה, רק אחרי הנפתו ניתן לאכול מן התבואה החדשה, והיות העומר קרב ביום שהוא ממחרת השבת. ואז וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התקופה, שבע שבתות תמימות תהיינה ממחרת השבת מאותו היום. הרמב"ם מתאר איך היה נעשה העומר. ואני בכוונה רוצה לקרוא את הרמב״ם מפני שהעומר הזה, ההנפה שבו, היותו מתיר את החדש, היו גם בעלי טקס שונה לחלוטין מכל המנחות. הייתה לזה משמעות אחרת לגמרי. לפני שאכנס אני רק רוצה לציין הערה אחת. אם אני אומר שממחרת השבת אין פירושו שבת בראשית, ולא ניכנס הפעם בכלל לשאלה הפרשנית, כיצד חז"ל הוכיחו שממחרת השבת הכוונה היא פסח. אם אני אומר שאין פירושו ממחרת שבת בראשית, זאת אומרת שיום קצירת העומר והנפת העומר והקרבת הקורבן יכולים לחול בכל אחד מימי השבוע. אולם אם אני אומר שממחרת השבת פירושו ממחרת שבת בראשית, פירושו שלעולם לא יחול יום קצירת העומר בשבת, כי הוא חייב לחול ממחרת שבת בראשית. אם נגיד את זה מהצד השני, יש לזה משמעות מאוד גדולה. מוזר. הביתותים הם אלו שהקפידו שלא לקצור את העומר בשבת. אנחנו, הפרושים היו אלו שאמרו שאם יום ט"ז בניסן יוצא ממחרת השבת, אם יום ט"ז בניסן יוצא אחרי פסח, למשל השנה, אם פסח היה חל, ט"ו עצמו היה חל ביום שישי, בגלל שאצלנו בחשבון יש לא עדו ולא בדו, אבל החשבון הזה הוא מאוחר הרבה יותר ממצוותה של התורה על העומר. כשניתנת התורה על העומר, אין את החשבון שלא עדו ולא בדו. החשבון הזה הוא הרבה יותר מאוחר. וההסבר שאומרים הביתוסים בגמרא, למה הם חולקים על הפרושים, הוא כדי שלא יעשו קציר עומר בשבת. מפני ששם עוד לא היה הלוח שלנו שלעולם לא יחול תתוו בצורה הזאת בשבת, כי לא עדו ראש ולא בדו פסח. כל החשבון שלנו שביום שישי פסח לא יחול, הוא חשבון מאוחר שלפיו הלוח עובד. אבל לפני שהחשבון הזה היה קבוע, לא היה מצב כזה. והוויכוח הוא בעצם מעשי, האם קוצרים את העומר בשבת או לא. ומיד נראה שהרמב״ם מביא את זה בעצמו. ועוד לפני שניכנס לרמב״ם, פשוט כיוון שהדברים רחוקים מאיתנו, קשה לנו לצייר אותם. אנחנו מסוגלים להבין שמקריבים קורבנות בשבת, גם זה קשה. אני משאל עצמי שלא היינו נכנסים למקדש בסתם שבת, היינו צועקים שבת. אש וקורבנות וחילול שבת מוחלט. לחשוב על שבת שבה מסתובבים עם מגלים וקוצרים ומסתובבים בירושלים עם בגדים חקלאיים או שבתיים, לא חשוב, מסתובבים וקוצרים בשבת ומניפים את העומר. ועל זה הוויכוח. פייטוסים אומרים, פרושים, איזו מין שבת יש לכם? הפרושים אומרים, קוצרים בשבת. ובאמת ממחרת השבת נשמע די טוב עם המשפט שבת בראשית. צריך הרי להוכיח שהשבת אין הפירוש שבת בראשית. ולפי הרמב״ם, כל הסיבה לטקסיות הגדולה שעשו מהעומר זה כדי שגם כשזה יחול בשבת יעשו טקס ויראו לכולם שעומר דוחה שבת. יתובבו עם עגלים ויקצרו ויניפו ויעשו עצק שלם כדי להראות שהעומר דוחה שבת. נראה את הדברים ברמב״ם כדי להיכנס פשוט להבנת המצווה ולאווירה של המצווה הזאת. עומר זה, אומר הרמב״ם, מן השעורים היה בה. ואגב, העומר עשירית האיפה הוא. דבר על דבר מאוד מאוד מצומצם, מאוד קטן. הטקס והרעש הגדול שעוד מעט נראה, לא הביאו בו לא כלי כסף ולא כלי זהב, הביאו בו עומר שהוא מאכל בהימה. זה כל הסיפור, לא חיטים אפילו. ודאי לא גלוסקאות שעושים מהם. עומר זה מן השעורים היה בה, ודבר זה הלכה ממשה רבינו. וכיצד היה נעשה? מערב יום טוב יוצאים שלוחי בית דין ועושים אותו כריכות במחובר לקרקע. עושים אותו כאשר הוא מחובר לקרקע, כדי שיהיה נוח לקצור. נזכור, לא כל אחד מביא עומר, אלא והבאתם. כל עם ישראל יוצא ידי חובתו בעשירית האיפה. אגב, מאוד מעניין, כשהיינו במדבר, כל אחד קיבל לבד עומר עשירית האיפה. והמן היה אפירית היפה. מיד שנגיע לארץ, מבקש הקדוש ברוך הוא מכולנו ביחד את אותה אפירית היפה שהוא דאג לתת לנו יום יום ליד הפתח במדבר. לא מאחד אחד, מכולם ביחד. אם אפירית היפה היא הייתה לא רק חיטים, אלא גם כטעם לשד השמן וכצפיחית בדבש, מאיתנו הוא מסתפק בסעורים. אבל אם לא נעשה את זה, לא נירש את הארץ. איך מביאים את הכמה גרם סעורים האלו ומחללים עליהם את השבת ועושים את כל הסיפור? לפי הטקס הבא. מערב יום טוב יוצאים שלוחי בית דין ועושים אותו כריכות במחובר לקרקע כדי שיהיה נוח לקצור. כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות כדי שיהיה נקצר בעסק גדול. איזה ביטוי ברמב"ם. שיהיה מזה עסק. כדי שיהיה נקצר בעסק גדול. וקוצרים שלוש שאין שעורים בשלושה אנשים ובשלוש קופות ובשלושה מגלות. לא יביאו כל כך הרבה, רק ינפו. זה יצא שעורים מנופות. עוד מעט נראה כמה פעמים. כיוון שחשיכה, אומר להם הקוצר לכל העומדים שם, כיוון שחשיכה, זאת אומרת, מוצאי החג הראשון, יצא, עכשיו התחיל כבר ממחורת השבת, שהוא החג הראשון, כיוון שחשיכה, אומר להם הקוצר לכל העומדים שם, בא השמש, כלומר כבר חשכה, בא השמש, אומרים לו הם. בא השמש, אומרים לו הם. וזו לא טעות דפוס, את הכל אומרים שלוש פעמים, ועוד מעט הרמב"ם משאל למה. בא השמש, אומרים לו הם. מגל זה, אומרים לו הם. שואל, המגל הזה, זה המגל שבו אקצור? אומרים לו הם. מגל זה, אומרים לו הם. מגל זה, אומרים לו הם. קופה זו אומרים לו הם, קופה זו אומרים לו הם, קופה זו אומרים לו הם. ואם היה שבת, גם הרמב״ם שמע על עדו ובדו, אבל הוא לא מתייחס עוד. ואם היה שבת, אמר להם, שבת היום אומרים לו הם, שבת היום אומרים לו הם, שבת היום אומרים לו הם. יש דיחה מפורסמת, שבת סהין, שבת סהר. שיהיה שבת, עכשיו קוצרים את העומר. תגידו כולכם ששבת, הוא אומר להם, ועכשיו קוצרים את העומר. עסק גדול, ממה? מכמה גרם שעורים, כל העיירות מתכנסות, מערב יום טוב, וזה עסוקים. זה לא קורבן פסח, שכל המשפחה יושבת, ומספרים את ההיסטוריה, ומתאחדים סביב איזה עניין. עומר, מצווה חשובה, ודאי מצווה שצריך לעשות. יש הרבה קורבנות. ממתי התכנסנו סביב הקורבנות שעושים כשמביאים פרה אדומה? לא התכנסו. כשמביאים עומר, כל העיירות מכונסות, ולא מגל זה קופה זו, חשיכה. שבת, שבת. אבל עכשיו קוצרים. ואחר כך אומר להם, אקצור, והם אומרים לו קצור. אקצור, והם אומרים לו קצור. אין הלכות כאלה ארוכות ברמב"ם. אקצור, והם אומרים לו קצור. שלוש פעמים על כל דבר ודבר, מוסיף הרמב״ם, למי שלא הבין שזה במכוון. וכל כך, למה? מפני אלו הטועים שיצאו מכלל ישראל בבית השני, שהם אומרים שזה שנאמר בתורה ממחרת השבת הוא שבת בראשית, ומפי השמועה למדו שאינה השבת אלא יום טוב. וכן ראו תמיד הנביאים והסנהדרין בכל דור ודור, והנה העיקר, שהיו מניפים את העומר ב-16 בניסן, עשים פה לב, בין בחול, בין בשבת. זאת סיבת המחלוקת. אנחנו החלטנו שקוצרים עומר גם בשבת. שבת היום אומרים לו הן. הבית עושים, הקפידו על שבת, והחליטו הטועים בימי הבית השני. זאת הייתה הבעיה. הקפידו על שבת ואמרו שזה לא כל כך נראה שכל העיירות מסתובבים סביב כותר ששואל שבת היום ולוקח את המגל וזומרים. ועל פניו באמת אפשר להבין קצת יותר את הבעיה. מעבר להבנה בפסוק. וכל העסק הגדול, כמו שקורא הרמב״ם, הוא רק כדי לוודא שהעומר דוחה שבת. לא רק השאלה מדוע באמת העומר דוחה שבת, זה ודאי תבוא התשובה, זאת גדירת הכתוב. אלא השאלה, למה לעשות עסק גדול? ובאמת במשונה. דחיית השבת מוכרת לנו כאשר השבת נדחית על ידי דברים שהם, הקדושה בהם מורגשת. בית המקדש. כאן אנחנו לא נמצאים בבית המקדש, אנחנו נמצאים באחת השדות. השדה הזאת נמצאת באזור ירושלים, אגב, לאו דווקא. המשנה מספרת שאם לא היו כל כך מספיק תבואות באזור של ירושלים, והייתה שנה אחת של מלחמה, אז הלכו לגנות צריפין, אולי צריפין של היום. כלומר, צריך להבין, בגנות צריפין נמצאים בשבת, וכל היהודים האלה עם העיירות הסמוכות מתחילים אחר כך טיול בשבת מגנות צריפין לבית המקדש, עם מגל בראש, ועם כמה שעורים בקופות, ואז עושים 13 נפות. זה כבר בטח מיותר לשאול אם מותר אחרי זה גם לסנן בשבת. אם כל השאר כבר היה מותר, אז הסינון בטח הסתדרו איתו. 13 נפות עד שהגיעו, וכל זה החידוש שלנו הוא שבין בחול, בין בשבת, כך ממשה רבינו. נדמה שאם באמת עסוקים בקריאה של הדברים כפי שקראנו אותם עכשיו, והם פשוטם של דברים. בוויכוח העמוק שנמצא בין ביתוסים לצדוקים, נמצא בעצם הוויכוח העמוק על בניין הארץ. באמת, הפסוק שפותח בכי תבואו אל הארץ והבאתם את קצירה ראשית קצירכם וכולי, באמת הוא מיותר. זה ברור שנביא את הקציר כשנבוא אל הארץ. אגב, ישנן דעות תנאיות שמביאים את העומר גם מחוץ עליו. לזה לא ניכנס. אבל הפסוק כאן אינו מהותי. ועל פניו אנחנו חשים תמוע. קשה להקל שכל הוויכוח הוא בשמירת השבת, אבל דווקא לכיוון שמירתה על ידי הביתוסים, ואי שמירתה על ידי הצדוקים, על ידי הפרושים. פשוט, שלא ניתן להבין כך. מה ראו? ללמד את כולם שבין בחול ובין בשבת מקריבים את העומר, וזהו ממוחרת השבת שזה יכול לחול אפילו בשבת את זית. במאמר שכותב הרב קוק, אגב, הוויכוח על בניין הארץ בימיו, הדברים שייכים היום, כפי שמיד נראה לא פחות, הוא מזכיר את דברי חז"ל האלו. וכיוון שהדברים כתובים בצורה מאמרית, הם גם כתובים בשפה פשוטה באופן יחסי לדברי הרב הרגילים, ולכן ביקרתי שנקרא אותה מבפנים. בניין הארץ, היסוד הראשי, החקלאות, הלוא היא אצל כל העמים רק גורם כלכלי, חיוני, פשוט. אבל העם אשר הנושא שלו כולו הוא קודש קודשים, וארצו ושפתו וכל ערכיו כולם קודש הם, כי הוא כולו ממלא את ביטוי הקודש של כל האנושיות וכל היקום כולו, ובכל מקום שקווי אור קודש משתלחים לברכה אינם כי אם ענפים מגזע מטעיו, הרי גם חקלאותו כולה היא ספוגת קודש. והקודש הזה שביסוד החקלאי מובלט הוא על ידי זה שחגיגת ראשית הקציר, העומר, עולה היא למדרגת עבודת הקודש היותר עליונה, והקורבן המקודש עמו הוא קורבן ציבור שדוחה שם. לא רק שקצירה לא נעשית בשבתו, גם קורבנות לא מוקרבים בשבתות, אלא אם כן הם קורבנות ציבור. רק תמידים קריבים בשבת, פסח קרב בשבת, אבל לא קרב שום קורבן אחר. אבל העומר דוחה את השבת מפני שהוא מבקש לרומם אותנו לאיזו מין מדרגה שעד היום לא היינו מודעים לה, אומר הרב. לא רק בבית המקדש נמצא הקודש, אלא ראשית הקציר של עם ישראל בארץ ישראל הוא לא אקט כלכלי, חקלאי, אנושי, אלא הוא אקט ציבורי קדוש שדוחה שבת. ועל זה הוויכוח. והרב מסביר את הדברים יותר. הביתוסיות ודאי לא הייתה חרידה על קדושת השבת ושמירתו יותר משומרי התורה הנצחיים, הפרושים. ולא בשביל משמרת השבת ממלאכת קצירת העומר הייתה מלחמתם כל כך נטושה נגד המציאות של האפשרות שידחה העומר את השבת. אם לא יפרשו כפירוש הפלסטר שלהם ממחורת השבת, ממחורת שבת בראשית. אבל מחשבת רעל עמוקה הייתה בנבבה. הוויכוח הוא הרבה יותר פנימי, בני ההסבר. הם, אשר לא יכלו להתעמק בסגולת ישראל המיוחדת, לדעת את עומק הקודש אשר לגוי הקדוש הזה, אשר בשבטו על אדמת קודשו, וכאן העיקר, גם חקלאותו ובניין ארצו בכל תוצאותיה המעשיות והקרקעיות, לא ברעיון המחשבתי, פיזי, בכל תוצאותיה המעשיות והקרקעיות, תוכן קדוש יש להם, ודגל קודש הוא דגלם, ואוצר הקודש, התורה הקדושה, הוא כל מוסד חייהם הלאומיים כמו הפרטיים. זאת ידעו. הכל, כי השבת קודש הוא לישראל, והשביתה מכל מלאכה היא בו חובה נמרצת. ומה יכול לצאת מן הכלל? יוצא מן הכלל הוא רק התוכן של עבודת הקודש העליונה, המסתורית, הספונה אור קודש קודשים, עבודת המקדש, שם תמידים לבית המקדש, בקודש. אבל מי יהין לחשוב שתהיה חקלאות קשורה בקשר אמית עם עבודת הקודש העליונה הרזית השמינית? ידוע כל כי אסורה היא בכל עבודה וכל מלאכה בשבת, ובחריש ובקציר תשבות. ואיך יכול הקורבן בהחל חרמש בקמה להיות דוחה את השבת? אם לא הרמז הגדול שיש כאן, כי החקלאות הארץ ישראלית בישראל, יסוד יישובו ובניין נחלתו של העם הזה בארצו, נמשכת היא לא מתפיסה לאומית, כלכלית, חילונית רגילה, אלא נמשכת היא ממקור הקודש באומה הקדושה הזו. ואם כי כל העבודה החקלאית בגילויה והתמשכותה המעשית, הרי תמיד היא מכלל מלאכת החול ואסורה בשבת, זה לא שלכן אחרי העומר נוכל להמשיך לעבוד עבודות חקלאיות בארץ ישראל בשבת, כי החקלאות דוחה שבת, חלילה. לכן רק את העומר, את הכמה מיליגרם, את ההתחלה הזאת שבה אתה מגיע למצב שאתה מתחיל להביא את ראשית, אגב, לא קצירכם, קצירה, לא כי תבואו אל הארץ אשר כבשתם, אלא אשר אני נותן לכם. לא תביאו עומר כמו תמיד, אלא תניפו עומר. ותזכרו של מי הארץ הזאת. ותזכרו ממה כל העסק הזה מתחיל. ובראשית הקציר, כשהכל מתחיל, אז ראשית הקציר באה ללמד שמלאכה של ישראל בארץ ישראל זה קודש. איך מלמדים את זה באופן מעשי? קובעים שזה דוחה שבת. לקבוע שהלאומיות הישראלית ביסודה היא קודש, זאת קביעה מהפכנית. שחלוקים ביתוסים על פרושים, הם לא רק חלוקים אם תהיה תורה שבעל פה או לא. המחלוקת אם תהיה תורה שבעל פה היא השאלה כמה כוח קדוש יש לנו כאומה. האם אנחנו יכולים בבית המדרש שלנו להתערב במה שקובעים בבית המדרש בשמיים? מי שיודע שיש תורה שבעל פה ויש לה כוח לפעמים יותר מתורה שבכתב, מבין מהו ערכו הקדוש של להיות לאומיות ישראל. זה הוויכוח. ובוויכוח הזה כל העסק הגדול הוא כדי שיעמוד הקוצר וישאל שבת היום ויגידו לו כן והוא יקטור. רק אומר אחד, אחר כך כולם ידעו מתי שבת ומתי חול. אבל עכשיו יבררו על פי גזירת הכתוב שחקלאות ארץ ישראלית בישראל איננה עניין כלכלי חיוני ופשוט. יכול להיות שהיא טובה מאוד כלכלית באופן חיוני ופשוט, אבל לא זה עניינה. עוד מעט נגיע ונראה עד כמה זה יורד לעומקי הלכה, לא רק רעיון. נגמור רק את הדברים ברב כי הם ברורים מאוד. ואם כי בכל העבודה החקלאית בגילויה והתמשכותה המעשית, הרי היא מכלל מלאכת החול ואסורה בשבת, אבל הקורבן של חגיגת הראשית הקציר מאחל חרמש בקמה מוכרח להיות עולה למדרגת הקודש של הציבור הקבועה הדוחה את השבת. מה שלא יכול לעשות קורבן החגיגה, מה שלא יכול לעשות קורבן השלמים, מה שלא יכול לעשות אף קורבן, לפני שהקדושה שאני כיחיד, גם אם אני גדול הדור, יכול להגיע אליה, אינה הקדושה שמבטאת את עם ישראל כציבור. והשנייה שבה עם ישראל מתבטא בצורה היפה ביותר והגדולה ביותר כציבור, זה כי תבואו אל הארץ והביתם ראשית קצירכם. ואז הוא והארץ עוברים למעלה אחרת לגמרי. אני רוצה לומר לכם עד איפה זה מופיע, ולצורך זה אחרוג רגע לסיפור מפורסם בגמרא, מפורסם, ידוע ודאי לרבים, בכל זאת חידוש בו הוא לא מן הגמרא עצמה, אלא מבירור שעושה אחריה החתם סופר. הגמרא מספרת במסכת ברכות על מחלוקת ידועה בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל. אלה נחלקים בדרך החינוכית הנכונה להנהיג את העולם. הגמרא נמצאת מצד שמאל במקור השני. תנו רבנן ואספת בגניך. יום יום אנחנו אומרים בקריאת שמע ואספת בגניך. מה תלמוד לומר? איך נממש את זה? למה איך נממש ואספת בגניך? בפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה. יומם ולילה אני חייב לעסוק בתורה. מתי טכנית אני אוסף את גני? יכול דברים ככתבן? הרי זה לא מסתדר, שני הצווים האלה יחד. דברים ככתבן זה לא מסתדר. או שאני חייב בעבודה, או שאני חייב שלא ימוש ספר התורה. מלמוד לומר, זה אספת בגניך. הנהג בהם, כלומר בדברי התורה שבהם אתה עוסק, מנהג דרך ארץ. והתורה חייבת ללכת עם דרך הארץ. דרך הארץ במובן המעשי. סוף דגן ולמד תורה וחבר את הדברים האלה יחד. דברי רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת בריאה וקוצר בשעת פטירה ודש בשעת דישה וזורע בשעת הרוח. ובכוונה עושה לנו את זה רבי שמעון בר יוחאי. האידיאולוגיה לשלב את הדברים יפה מאוד, אבל אתם יודעים שזה לא יצליח. הרעיון הוא נהדר, אבל אחרי שאתה חורש בשעת חרישה ומחליט שאחר כך אתה תשב שעה ותלמד, אתה מוכרח גם לקצור בשעת פטירה ולזרוק בשעת הרוח. אתה חייב את זה, ואתה יודע שהדברים הם קשים, ואתה יודע שזה בלתי אפשרי. אז מה יהיה באמת תורה, מה תהיה עליה? אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתה נעשית על ידי אחרים, ובכלל הפסוק ואספת בגניך הוא לא הבטחה אידיאלית, אלא ההפך. ואספת בגניך הוא כאשר ישראל לא עושים רצונו של מקום. בזמן שישראל נמצאים במצב החיובי האידיאלי שלהם, לפי רבי שמעון בר יוחאי, אז ועמדו זרים וראו צומכם. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמן, שנאמר ואספת בגניך. ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידם. לא רק שהם יעשו את מלאכתם על ידי עצמם, הם גם יעשו מלאכות לאחרים. אמר ועבדת את אויביך וגומר. של רבי שמעון בר יוחאי זה נורא. ואספת בגניך, זאת בעצם מין כללה קצת. וכשלא רק ואספת, גם עוד ועבדת את אויביך, ואספת זה חלק מעבדת. את אויביך. מחלוקת. אז אומרת הגמרא את הדברים הבאים. אמר אביי, ועשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם. כרבי ישמעאל שאמר, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. כך קובע אביי. מדוע אני מביא את הגמרא הזאת? לפני דברי החתם סופר על הגמרא הזאת שנמצאים מעליה. החתם סופר מברר את הגמרא הזאת, והוא מברר בעיקר רק קטע אחד קטן. מה פירוש הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה? דיוק מעניין שמתוכו הוא מגיע לאידיאולוגיה שלמה שלנו ודאי כדאי לדעת. החתם סופר נמצא לא כאן, אלא במסכת סוכה, בפרק שלישי. אני חייב אגב לציין שבחוס מסוים שיצא בארץ, הפסקה הזאת לא נמצאת משום מה. סביר שכשתראו את הפסקה תבינו גם משום מה. הדברים מוסבים על המשנה במסכת סוכה, על המשנה במסכת סוכה שבה מדובר על אתרוג הכושי. אתרוג צריך להיות ירוק, ודנה המשנה באתרוג הנוטה לשחור. יש אתרוג כושי ויש אתרוג הדומה לכושי. הדיון הוא הלכתי. והחתם סופר מעט פעמים בתוך חידושיו בהלכה עובר גם לדרשות, גם כאן. דומה לכושי כתוב שהוא פסול. כושי כשר. אם הוא כושי באמת הוא כשר. דומה לכושי האתרוג פסול. שמעתי ממורי ורבי ההפלאה זה צל. בעניין הזה, דפליגי, בעניין הזה שמקודם למדנו, לא לגבי אתרוג, בהד דפליגי רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל, ריש פרק כיצד מברכים, מה שקראנו. ומסכינן והסיקו שם, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. ועמד בניגוד לתקיסה שצריך לנהוג כרבי שמעון בר יוחאי. אמר הוא זל, שעשו כרבי שמעון בר יוחאי. ולא רבי שמעון בר יוחאי ממש. זה ודאי מי שכוונתו לשם השם הבוחן מחשבותיו, ויודע אשתונותיו, הוא בוודאי יעלה בידו. אלא הם עשו כרשמי. נדמו לו, ולא בעצם תכונתם. על כן, לא עלתה בידם. לחכות את רבי שמעון בר יוחאי ומסוכה. ככה הסביר רב קוק אגב, תהי כהילל ואל תהי כשמי. חש וחלילה, לא להיות כמו שמי. אלא אם אתה כבר כמו מישהו, מוטב שתחכה את הילל, מאשר תחכה את שמי. לחכות את רשבי זה מסוכה. זה קשה, מדרגה מסוימת. ואמר, ממשיך החתם סופר לצטט את רבו, היינו דאמרי הכה במסכת סוכה את רוג הכושי על דרך הדרוש. היינו הצדיק, הרי האתרוג משול לאלו שיש בהם גם טעם וגם ריח. הצדיק המשונה במעשיו ככושי. בני עדות אשכנז שקראו השבת הלא כבני כושיים, בני קושיים זה ביטוי של שבח, משונים, מיוחדים לי. הצדיק המשונה במעשיו כקושי, המשונה באורו, את רוגים הוא באמת קושי, הוא קשר. אך דומה לקושי, שרוצה לדמות עצמו לרשבי, זה פסול. כי לא עלתה בידו ברכב, כי לא עלתה בידו. עד כאן דברי הרב ודברי פי חכמכם. אבל עכשיו מתחיל החתם סופר. מכאן ואילך תוספת דבריי תלמידו הפעוט כמות. נראה לעניות דעתי. רבי ישמעאל נמי, גם רבי ישמעאל, לא אמר את המקרא של ואספת בגניך, אלא בארץ ישראל, ורוב ישראל שרויים. עכשיו לעיקר. כי אז העבודה בקרקע גופה מצווה משום יישוב ארץ ישראל, ותשמעו ביטוי, ולהוציא פירותיה הקדושים. ועל זה צבצה התורה ואספת בגניך. ובועז זורה גורן השעורים הלילה משום מצווה. וכאילו תאמר, לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה. החינמי לא יאמר לו אאסוף דגנים מפני עסק התורה. ואפשר אפילו שערי אומנויות שיש בהם יישוב העולם בארץ ישראל. הכל בכלל מצווה. ודאי שזה דוחה. תאמר שלא תניח תפילין מפני שאתה לומד תורה, כי זה ביטול תורה? איך אתה יכול לומר שלא תקיים מצוות יישוב ארץ ישראל? אבל כשאנו מפוזרים באבונותינו הרבים בין אומות העולם, גלות, וכל שמרבה העולם יישוב מוסיף עבודת השם חורבן, ביטוי נורא. כל שמרבה העולם, לך תדע עם מה שעכשיו אתה בונה בשביל העם הזה, או בשביל המדינה הזאת, או במקום הזה, לא יבוא בסוף בדיוק נגדנו בחזרה. וכל מה שמרבה העולם יישוב, מוסיף עבודת השם חורבן, בגלות, שם, מוזה רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי. ועכשיו, סוף האידיאולוגיה הזאת. ועל זה אנו, חתם סופר בגלות, אנו סומכים על רבי נהוראי במתניתין סוף קידושין. מניח אני כל אומנויות שבעולם, אומר רבי נהוראי, ואיני מלמד בני אל התורה. משפט מפורסם, תמיד מזכירים אותו. איך מבין אותו החתם סופר? היינו בחוץ לארץ, אבל לא כאן. ודאי רבי נהוראי, מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני עוסק אלא בתורה, אבל בארץ ישראל האומנות שבעולם היא גופה מצווה. זאת לא תפיסה שמוכרחים את החול כי אין ברירה ואז מגיעים אל הקודש. זאת תפיסה שאומרת שהזכות לקצור את ראשית קצירנו בארץ ישראל היא הדבר הכי קדוש שיש בעולם, וקורבן עומר ידחה שבת כמו קורבן ציבור, וכל הפירוש של ממחרת השבת לא יהיה אלא כדי שיעמדו בשבת ויצאו עם הגלים וישאל הקוצר שבת היום ויאמרו לו שבת, ויאמר אקצור ויאמרו לו קצור, ויעשו מזה עסק גדול. החיבור של חול וקודש עד לרמה הזאת הוא החידוש של מצוות האומן. מפני מצוות האומן. לירש את הארץ זה דבר מאוד מסובך. לירש את הארץ יכול להפוך את העיסוק בארץ להתגשמות למטריאליזם, לוישמן ישורון ויבעת, וכל מה שאולי ממנו פחדו יהודי המדבר, כשהם העדיפו להמשיך להיות דור דעה, ובמקום להסתכל אל האדמה ולהוציא לחם מן הארץ, העדיפו להסתכל אל השמיים ולקבל לחם מן השמיים. ברגע שנכנסים לארץ, חוזרים ומזכירים את העומר עשירית האיפר, ופונים אל כולנו, לא אל כל אחד, אל כולנו כאחד, ואומרים לנו שאם אנחנו כולנו כאחד, ואנחנו מבינים מה אנחנו עושים בארץ, ואנחנו יודעים את ראשית קצירנו להניף לשמיים, הרי שלחקלאות הזאת שלנו בארץ ישראל יש משמעות של קודש, בדיוק כמו לקורבן תמיד של שחר ושל בין הארבעים. כמו שלא יאמר לא אניח תפילין מפני עסק התורה, לא יאמר לא אאסוף דגנים מפני עסק התורה. המהפכה שמתרחשת בכתבו אל הארץ מתבררת בכמה מיליגרם שעורים שלוקחים בתזיין בניסן. ורק מפני האפשרות הפוטנציאלית שזה יחול בשבת, יש עניין לעשות מזה עסק גדול ולברר לכל העולם מסביבנו, בעיקר בפנים. זה לא בירור החוצה, זה בירור בין פרושים לביתוסים, שעבודת הקודש בארץ ישראל היא עבודת קודש. ומאידך שעבודתה של ארץ ישראל היא בעלת ערך רק אם היא באמת מתחילה בגרם הראשון שלה בתור תנופה להשם. המשך חוכמה הולך מכיוון אחר לגמרי. הוא בעצם רוצה אולי לענות, למרות שלא את זה הוא שואל בכלל, הוא הולך מכיוון אחר ועונה על משהו אחר, אבל הדברים מתחברים מאוד. הרעיון הוא רעיון נפלא, אבל איך עושים את זה? רב שמעון בר יוחאי שאל באמת שאלה טובה. האידיאולוגיות שלכם זה פילי פלאות, אבל אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת בריאה וקוצר בשעת קצירה, עם המגל עוד אפשר להסביר וללכת אפילו מגנות פריפין לירושלים ולדבר דברי תורה, אבל לחיות באמת ביום יום את החול ולהבין את הקודש שבו, באמת יותר קל למשל במדבר. המשך חוכמה הולך מהכיוון ההפוך, הוא מנסה לענות לשאלה שהצבנו בתחילת הדברים מהכיוון השני: למה במנחה הזאת פתאום מניפים? מה עושה הענפה הזאת? העניין מורה כי רצון השם יתברך, והצד השני של אותה מטבע, שלא יתגשמו בני ישראל בעבודת הקרקע. ביטוי לא רגיל. שלא יהפכו למגושמים בעבודת הקרקע. מאוד קל להפוך להיות מגושם בעבודת הקרקע. ונתן להם הבורא מצוות הרבה בכל פועל, בכל מצעד, על כל צעד, לייחד כל ענייני בני אדם אל השם יתברך, להיות כל הפועלים החומריים לדרכים מאירים ומזהירים להגיע בהם לשלימות האמיתי ולהתקרבות השם יתברך. כאשר דיברתי בפרשת קדושים הרבה מזה, הן בתחילת הקצירה ציווה להביא עומר ושתי הלחם להשם, ואז יותרו באכילת חדש. הקרבת העומר זה דבר פלאי. מתי מקרינים את העומר? בתזיין וניסן. למה כל העיירות הסמוכות שאולי לא יודעות ברגע זה את הרעיון שבעומר, וכן יודעות אותו, הן רק יודעות דבר אחד, שעד שיגרמרו לקצור את העומר ולהניף, הם לא יוכלו להתחיל לאכול בבית. כי להתחיל לאכול מן התבואה החדשה אפשר רק אחרי שאת העומר עשירית האיפה הראשון של התבואה החדשה הבאנו להשם. לא כל אחד, לא הרבה, בשם כולם ומינימום בלבד. זה רק כדי להבין שהקציר הזה שייך לקודש בו. וההבנה הזאת שעכשיו אני מתחיל את זה ורק עכשיו אני מותר באכילת התבואה החדשה. והציור הזה של כל היהודים חוזרים מן העיירות הסמוכות, בין בשבת ובין בחול, א' בחול המועד, חוזרים מן העיירות מירושלים, מהמקדש, וכיצד הדבר מתבטא בבית, מוציאים מהארגזים של התבואה החדשה. הילד שואל, ולמה עד עכשיו לא פתחנו? כי את המאה גרם של הקצירה של השעורים בירושלים עוד לא גמרנו. הרעיון הזה דוחה שבת. הרעיון הזה שאנחנו מחוברים חיבור של ממש בארץ הזאת לקודש, משנה לחלוטין את ההתייחסות לעשייה בארץ הזאת. למשך חוכמה ממשיך, וכן בסוף הקצירה, ארתי בסיטוט, אבל בסוף הפסוקים שם בפרשת אמור שלנו כתוב, לא תחלה פעת שדך, רק ניתן לעני, ובתוך הקצירה לא תלקט. זאת הערה נפלאה של המשך חוכמה. כלומר, בראשית קצירכם עומר, בסוף קצירכם פעה, ובאמצע לקט. הכלל, ראשית באמצע וסוף הקצירה קודש הם לשם. זה יכול להיות שעורה אחת, אבל זה קודש. וקודש הם לעניינים אשר בהם יושרש החמלה והחסד, אשר הן הן המגיעות את הישראלי לאושר השלימות ולתכלית הנרצה לאלוקים יתעלה. הן סיים הפרשה ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פעת שדך ולקט קצירך לא תלקט. למרות שהפסוק הזה של הלקט והפעה לא שייך, כדי להגיד לנו שהרעיון נמשך. אף על פי שכבר נכתב בפרשת קדושים דין לקט שכחה ופעה, כדי לעורר לבבינו למושכל הזה. אבל לעיקר הדברים בהתחלה של המשך חוכמה, זהו החידוש. התורה מבקשת לדאוג לזה שנבוא אל הארץ, אבל לא ירום לבבינו, ועל ידי זה גם נזכור שהעבודה בארץ ישראל לא אמורה לגשם את העובד, אלא אדרבה, לעשות אותו קדוש יותר. הידיעה הזאת, הכוח הזה, הוא זה שמחבר את מה שאנחנו רואים כחול, עם הקודש, לא חיבור מלאכותי, אלא למהות אחת, ששייכת רק כאשר עם ישראל נמצא בארצו. נדמה לי שהדברים חשובים תמיד, אבל אולי מותר להוסיף מתוכם תוספת קטנה אחת, ששמתי לב אליה רק השבוע, אגב לימוד ברמב״ם. בנושא אחר לגמרי, דן הרמב״ם בהלכות מלכים, פשוט מפני החידוש שאני חושב שהוא מופלא בה והוא מחובר ישר אל הדברים, אני רוצה לומר את הדברים האלה בסיום הדברים הקודמים. הרמב״ם בהלכות מלכים פוסק שכל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. כל האמור בפרשת מלך פירושו מה שאמור בספר שמואל בפרשת המלך. על טבחים ועבדים ומכס ומאפר והשדות שהוא יכול לקחת והכרמים והזיתים, מה שנקרא בשם חז"ל מלך פורץ לא גדר. כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר. והוא כותב 5 הלכות ארוכות, נפתחות במילים רשות יש למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך המלחמות וכו' וכו'. והוא מצטט בעצם את הגמרות ואת המשנה ואת הפסוקים מתוך פרשת המלך. אז הוא מגיע לזה שלמלך מותר לצורכי הממלכה להפקיע את האדמות שלנו, לא של האויבים עכשיו, שלנו, אם הוא רואה לנכון. מדובר במצב של צורך ממלכתי להפקעת אדמה. אבל שם מחדש הרמב״ם חידוש, והוא כותב כך: ולוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו. הפסוק שממנו הוא לומד את זה נמצא בשורה לפני האחרונה ברמב״ם, שנאמר: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. אנחנו זוכרים את הפרשה שבה שמואל מאיים על העם, רוצים מלך, זה מה שהוא יעשה. בעצם זה כל מה שמותר למלך וחייב המלך לעשות. אבל עכשיו מסייג הרמב״ם סיוג ששייך רק לשדות ולפירות, לא נמצא בכל הפרק בשום נושא אחר, כולל לא בזכויותיו של המלך לקחת אותי לעבד. כשמגיעים לשדה שלי, בא הכלל הבא: לוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו. מתי? כשילכו למלחמה. הוא חייב להוכיח שזה היה אגב מלחמה. ויפשטו על מקומות אלו אם אין להם מה יאכלו אלא משם. הוא גם חייב להוכיח שאכן זה היה חיוני. אבל עכשיו לעיקר: ונותן דמיהם. מותר לו להפקיע, אבל ההפקעה הזאת אין שום משמעות, הוא חייב לצאת עד הגרוש האחרון של הפרי. מדובר על נתיניו שלו. מאיפה לומד את זה הרמב״ם? זה לא כתוב בספר שמואל, ולא במשנה, ולא בגמרא. מניין הוא למד? אין לי אלא שהרמב״ם למד את זה מהעיקרון הבא, שנמצא במקור האחרון, ובו נעמוד, והוא לדעתי כל הדברים שאמרנו, על השלכות אחרות שלו. במסכת נדרים, במסכת גיטין, ישנו דיון בשם דינה דמלכותא דינה. מושג מוכר, דין המלכות הוא דין. הדין הזה נאמר לא לגבי מלכי ישראל, אלא לגבי חובתם של ישראל לקבל את מרותם של מלכי האומות בצילם הם חוסים בגלויותיהם. זה לא נאמר לגבי מלכי ישראל בארץ ישראל. לדעה מסוימת, לדעת הרמב״ם כנראה, זה כן נאמר גם לגבי מלכי ישראל. הר"ן, רבינו ניסים, הוא מן הסוברים כדעה הרווחת שדינה דמלכותא דינה נאמר רק לגבי מלכי אומות העולם ולא לגבי מלכי ישראל. מלך ישראל לצורך ממלכתו יכול להשתמש בפרשת המלך, אבל לא בדינה דמלכותא. שאלו למה צריך להיכנס לדיון הזה בכלל? מפני הסיבה שאותה מוצא הר"ן לכתוב. וכתבו בתוספות: דווקא במלכי עובדי כוכבים, מלכי אומות העולם, אמר דדינא דמלכותא דינא. כלומר שבמלכי ישראל לא. למה? מפני שבמלכי אומות העולם הארץ שלו, ויכול לומר להם: אם לא תעשו מצוותי אגרש אתכם מן הארץ. אבל במלכי ישראל לא אומרים דינה במלכות. למה? לפי שארץ ישראל כל ישראל שותפים בה. איזה שייכות יש לך לזית שלי יותר ממה שיש לי? ארץ ישראל, בשונה מכל חבל אחר עלי אדמות, היא שייכת קשר מהותי לישראל, לא כרעיון מחשבתי שכתוב אצל הרב קוק, אלא כמציאות מעשית, הלכתית. ארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה. את זה יכול לתפוס רק מי שמבין שכל ישראל שותפים בה, כי היא ניתנה מן הקדוש ברוך הוא לכולנו, מלך כהדיות. ולכן ממילא עבודתה היא לא עבודה בארץ אחרת. זה מושג הלכתי שמוכרחים להיכנס לעולמו המחשבתי הפנימי. כשרצו הגאונים, בתקופת הגאונים, להסתדר עם התקנה ההלכתית שקובעת שאדם יכול לעשות קניין אגב, להקנות משהו שיש לו, משהו שהוא רוצה לקנות, סליחה, אגב משהו, נכסי דלא מידי אחרים, ולומר שהוא קונה את זה אגב הנכס שיש לו. ופתאום ראו שיש הרבה יהודים שאין להם נכס שהם יכולים להקנות אגבו. קבעו הגאונים קביעה, לא מחשבתית, הלכתית. אין לך אדם מישראל שאין לו ארבע אמות בארץ ישראל. לכן אם בא אדם ואמר לי, אני מקנה לך את החפץ הזה אגב הקרקע שיש לי בארץ ישראל, גם אם אין לו קופסה אחת של שימורים, הקניין תופס. כי יש לו ארבע אמות בארץ ישראל, הוא רק לא מכיר אותם. אין הפירוש שהוא יכול להיכנס לגינה שלי ולהוציא מהם את האמה שלפי חשבונו היא שלו. אבל הפירוש הוא שיש לו פיזית ארבע אמות בארץ ישראל. והחוזה שבו כתוב אני מקנה לך אגב הקרקע שלי בארץ ישראל תקף משפטי, כי יש לו ארבע אמות בארץ ישראל. כי ארץ ישראל הכל שותפים. לא שאין דין המלך דין, למה לא שיהיה? אבל בשדות שם המלך לא יכול לגעת, אלא אם כן הוא נותן דמיהם. הכל כן, עבדים, שפחות, מעשר, מכס, קצבה, לא קצבה, כרם, זית, פרי אחד שלי, זה שייך לשורש שלי כאן. וזה אנחנו שותפים, וזה מלך לא יכול לגעת. הגדרה הלכתית, שכדי להבין אותה צריכים להיכנס קצת להבנה שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. וההבנה הבסיסית שהעניין הלאומי הזה חייב לנבוע מקודש היא מה שמתברר בפרשת הנפת העומר. ורק אם הוא נובע מקודש, הרי שהוא קדושת ציבור הדוחה שבת, ואז השייכות הזאת לארץ והעבודה הזאת את הארץ הזאת והוצאת פירותיה הקדושים של הארץ הזאת הופכים להיות קודש מוחלט, שלא מגשים או מגשם את יושבי הארץ הזאת, אלא אדרבה מרומם אותם ומעלה אותם דווקא מתוך עבודת הארץ אל אותן פסגות רוח שבסופן מגיעים ליום הביקורים ומחדשים שיום ביקורים חקלאי הוא אצלנו יום מתן תורה. ערב טוב.